אומרת המשנה, דף למד עמוד ב', חמש שורות מלמטה. נוכרי שילבה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר בהנאה. דהיינו, נוכרי ילבה לישראל כסף, וישראל בתמורה נותן לו, אומר לו, אם אני לא אפרע לך את הכסף, הרי יש פה חמץ, ממנו אתה תוכל לגבות את הכסף. אומר פה רשי, מביא כבר רשי את האוקימתא, שבסופו של דבר אנחנו נעמיד את המשנה, מדובר שהוא נתן לו את החמץ הזה כמשכון, הוא נתן את זה ממש לאותו גוי כמשכון. אנחנו אומרים שאחר הפסח, אם הוא לא פרע לו את החוב, אז החמץ מותר בהנאה. הרי זה שעכשיו הנוכרי במקום לקבל כסף מקבל את החמץ, היהודי בעצם נהנה מאותו חמץ. כמה שלן שאף על פי שלכאורה זה חמץ שעבר עליו הפסח, כבר שאנחנו יודעים, לא. אנחנו אומרים שמותר בענה. מדוע? אומר פה רשי, כיוון שנמצא החמץ אצל הגוי, והוא מחוסר גוביינה, אין פה חיסרון של גוביינה, הוא לא צריך ללכת ולגבות אותו, אלא הוא נמצא כבר אצלו, שהרי הוא אצלו נתון, יגלה ימית למפרד משעה שהינו אצלו, כלומר משעה שהוא נתן לו את זה, נתן את זה לגוי, שם את זה בבית שלו, הרי זה היה כבר שייך לגוי, ככה מתגלה למפרד כשהוא לא פורע לו את הכסף, את השטר. וכן הפוך, אומרת המשנה, וישראל שילבה את נוכרי על חמצו, כלומר ישראל הלווה לנוכרי כסף, והנוכרי נותן לישראל חמץ כמשכון, אחר הפסח אסור בענה. מדוע? כיוון שאחר הפסח מתברר למפרע שעוד לפני הפסח חמץ הזה היה שלך ליהודים, אם אלא זה חמץ שעבר עליו הפסח, והיהודי הזה לא יכול להסתמש עכשיו בחמץ, החמץ הזה אסור בענה. אומרת הגמרא, איתמר, בעל חוב, אביי אמר למפרע הוא גובה, ורבא אמר מכאן ולאבא הוא גובה. כלומר, נחלקו אביי לרבא, מה קורה אם באמת יש לנו בעל חוב, כאשר זה שלווה את הכסף אמר לו, אם אני לא אפרע לך תגבה מחפץ מסוים, מקרקע מסוימת, ואכן החוב לא נפרע והשטר לא נפרע, אביי אומר למפרע הוא גובה. מסתבר, כרגע מסתבר למפרע שאותה קרקע שהוא שם לו, שהוא אומר ממנה תקווה אם אני לא אפרע לך, כבר מאז הייתה שייכת לו, מאז חתימת השטר. ומה דבר אבא אומר לו, מכאן הוא לאבא הוא גובה. תבוא הגמרא עכשיו ותבאר איפה אנחנו מוצאים באמת נפקמינה דינית בין שיטת רבא לשיטת אביי. אומרת הרמה כך, כל אחד דאקדיש לווה וזבין לווה, כולי אלמא לא פליגי, דאת עם הלווה וטריק, דאת עם הלווה ופריק, בתנן מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים. כלומר, במקום שבו עורר, עוד פעם מה הסיפור, יש לנו מלווה שילבה כסף לפלויני, והפלויני הזה לווה, אמר לו, אם אני לא אפרע, קרקע הזאת, אתה תגבה ממנה. עכשיו בזמן, עוד לפני שחל פירעון השטר, בא בעל הקרקע המקורי, הלווה, ומוכר את הקרקע או מקדיש את הקרקע. ולמעשה, בסופו של דבר הוא לא פורע את השטר. במקרה שכזה בין אביי בין רבא, כולי עלמא מודים שיכול המלווה לבוא ולגבות מן הקרקע, למרות שלכאורה הוא מכר או הקדיש אותה. לא, הרי הקרקע הזאת כבר השתעבדה לצורך החוב, וממילא הוא יכול לבוא ולגבות אותה, הוא היה בעלות ראשונית, היה לו זכות ראשונים על הקרקע, הוא יכול לבוא ולגבות אותה בגין החוב, או לפדות אותה מן ההקדש. איך הוא פודה אותה מן ההקדש? זה מה שאומרת הגמרא, ולמדה אלף עמוד א' למעלה, דתנן, כמו שלמדנו במשנה בערכין, מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים. כלומר, הוא לא יכול לבוא להקדש ולקחת את הנכסים סתם כך, הוא צריך לדעת איזה משהו קטן, איזה דינר, כדי לפדות הנכסים. מדוע? כדי שלא יאמרו, הקדש יוצא בלא פדיעה. מישהו שמן הצד יראה שלוקחים משהו מבדק הבית בלא פדיעה, צריך לתת איזה משהו סמלי, למרות שלכאורה הוא לא היה מחויב מעיקר הדין לתת את זה, וזה רק דרבנן כדי שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון. רש"י פה מוסיף ואומר שאנחנו, יש גמרא בכתובות שאומרת שהקדש מפקיע מידי שיעבוד. הקרקע הזו היה לחל עליה שיעבוד ראשוני, אבל מישהו הקדיש אותה אז מפקיע מידי שיעבוד. אז איך זה אצלנו שזה לא מפקיע? אז אומר רש"י, יש חילוק בין הקדש גוף לבין הקדש ממון. מי שמקדיש ממון, ההקדש לא מפקיע מידי שיעבוד. הקדש הגוף כן מפקיע מידי שיעבוד,
אבל זה דבר כזה. כדי להחזיר אותו דינר, או דינר
הזה כמטר? הדינר זה... אני לא חושב. יכול להיות. לא, לא יודע, לא... צריך להסתכל בגמרא בערך. שמה, שאתה מוסיף לא הלכות? איתכן, אני לא יודע. אומרת הגמרא, בכל אופן, אז זה ברור לנו שבזה לא נחלקו אביי ורבא אם הלווה מחר או הקדיש. כי פליגי, כל מה שהמחלוקת, זה דזבין מלווה וקדיש מלווה. אביי אמר למפרע הוא גובה, כן, דמת הזימבי, ולא פרי, יגלה מזה למפרע, דמעיקר ברשותיה, ואיקאי, ושפיר הקדיש, ושפיר זבין. ורבא אמר, מכאן הוא לאבא הוא גובה, כיוון דאי אוהבו לזוזי, אבי מסליקלו בזוזי, השתקח דאשתה קקני. אומרת הגמרא, וכפי שרשי מביא את ציור, ובאיזה מקרה הם נחלקו? כאשר המלווה, זה שאם לא יפרע השטר, יוכל לגבות את הקרקע, בזמן עדיין שעוד חל חוב, עוד לא הגיע הזמן סוף השטר, בא המלווה ומקדיש את הקרקע הזאת, המוכר את הקרקע, וכפי שאומר רש"י, מה יקרה אם כאשר הוא בהתחלה הקדיש את הקרקע, ואחרי זה הוא מתחרט. לא רוצה, אומר, חוזר בי, לא רוצה לתת להקדיש. בא הבעיה ואומר, אין כזה דבר, אין חרטות. כיוון שבעצם אני אומר, הבעיה אומר למפרע הוא גובה, כאשר ייגמר סוף זמן השטר והשטר לא ייפרע, מסתבר שלמפרע כבר מתחילת זמן כתיבת השטר, הקרקע הייתה שלך. הקדשת את הקרקע? הקדשת. עכשיו אתה לא יכול לחזור בך. סליחה? זה מה שאומר הבעיה בדיוק, הבעיה פה מחדש. אבל הבעיה מחדש שכאשר נגמר זמן השטר מסתבר שאין פה שיבוד פוטנציאלי, אלא מאז כבר הקרקע הייתה שייכת לך. זה בדיוק החידוש של הבעיה, זה בדיוק הנפקא מינה. לעומת זאת רב אגב ואומר, לא, יש פה שיבוד פוטנציאלי אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. הרי כל רגע ורגע, אם הלוי ויבוא ויחזיר את הכסף, הקרקע, הוא לא יכול לעשות איתה שום דבר, היא לא שייכת לו. הרי אם הוא פורע את השטר, ברור שהוא לא יכול לגבות מן הקרקע, ולכן הוא יכול להתחרט מן ההקדש. אמנם פעם הוא רצה להקדיש, אבל עד שהוא לא גבה את הקרקע בפועל, יכול לחזור בו. אז הנה נפקמין, הפשוטה בין אביי לרבה, מה קורה עם אדם המלווה הקדיש את הקרקע ורוצה לחזור בו. לאביי, לא יכול לחזור בו. כיוון שלמפרע הוא גובה, ומסתבר שכשהקדשת את הקרקע, הקדשת הקרקע שהיא שלך, לעומת עוד רבה אומר, לא, כיוון שכל רגע ורגע הלווה יכל לשלם, ואז ממילא הקרקע לא הייתה שייכת לך, אז גם עכשיו אם הוא בא בנית והוא לא שילם בסופו של דבר, ואתה גובה את הקרקע, אבל בהקדש כבר אתה יכול לחזור בך. כל רגע ורגע היית יכול לחזור מן ההקדש.
מה קורה לפי הבאים,
הוא
היה
משלם
לו?
אם הוא היה משלם לו, נגמר סיפור.
אבל הוא יפריש.
אין, אין כזה דבר. אנחנו מדברים, ודאי... לא, זה פשוט...
הוא עשה בראש הרמחה, אחר כך הוא לא הסביר לו.
נכון,
אבל...
הוא לא יכול להקדיש דבר שהוא לא שלו, כל העניין...
הוא
הקדיש
דבר שלו.
אבל הוא לא יכול לעשות את זה, אני יכול לבוא ולהקדיש את הכיסא שלך. אני יכול לבוא ולהקדיש את הכיסא שלך? לא. כל מה שאומר הבעיה זה שאם הוא לא יפרע לו את השטר, מסתבר שההקדש תפס. למה? אז אני אומר לך מה קורה, אם הוא כן פרע לו את השטר, הוא לא הקדיש כלום. אני הקדשתי כיסא שלך, הקדשתי משהו? כלום, אני לא יכול לבוא להקדיש כיסא שלך. אם אני מקדיש כיסא ומסתבר אחרי זה שבאמת זה כיסא שלי, אז זה הקדש שלך. זה פשוט. אומרת הגמרא, אם ככה, בעצם אנחנו הגענו, הסברנו את מחלוקתם של אביי ורבא, אביי אומר בעל חוב למפרע הוא גובה, ורבא אומר מכאנו לאבא הוא גובה. תבוא הגמרא עכשיו ותנסה להקשות על שיטתו של רבא, שאומר מכאנו לאבא הוא גובה. ותביא הגמרא איזושהי מחלוקת או איזשהו מקרה צדדי, מתוכו אנחנו נסיק על, על שיטתו של רבא. אומרת הגמרא כך, ומי אמר רבא האחי, שמה, שמקבל חוב מכאן ולאבא הוא גובה, והאמר רמי בר חמה, ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וזקפן עליו במלווה. מה המקרה? ראובן מכר שדה לשמעון, נניח שהשדה הזו שווה 100 מנה, בא שמעון וראובן רוצה לעשות קניין, אוקיי, עשו קניין על השדה, מכר את השדה לשמעון, אבל הוא לא סתם מכר לו את השדה, הוא מכר לו את זה באחריות. מה זאת אומרת באחריות? אחריות הכוונה שאם אחרי שיהיה המחר התברר שהיה לי בעל חוב, לי לראובן, יש איזשהו בעל חוב ישן, והרי אנחנו יודעים שקרקעות משתעבדות לחוב, יוכל הבעל חוב הזה לגבות משמעון את הקרקע, כיוון שיש לו זכות ראשונים, שעבוד ראשונים על הקרקע. מה יעשה שמעון? איך זה שהוא לא יקנה חתול בסק? הוא לא יכול לברר מי עם כל הבעלי חובות של ראובן. הוא לא רוצה לקנות את הקרקע מרובן, רובן מגיע אותו ואומר לו, אין בעיה, אני מוכר לך באחריות. דהיינו, אם בעל חוב מקדמה דנה של יבוא ויגבה ממך את הקרקע, תבוא אליי, אני אחזיר לך את הכסף. תן לו שטר אחריות לכל החיים. אין שום בעיה, תהיה רגוע. מחזיר לו כסף. עובדת הגמרא, אז קודם כל רובן מכר שדה לשמעון באחריות. עכשיו, שמעון צריך לשלם לרובן מהמנה, שווי השדה. מה נעשה? אין לשמעון כסף כרגע לשלם. אז מה הוא עושה? בזקפן עליו במלווה. אז כותב לו שמעון שטר חוב שאני חייב לך 100 מנה. כאילו בעצם הוא הלווה לו את הכסף, הוא נתן לו, עכשיו הוא חייב לו, הוא הלווה לו 100 מנה, עכשיו הוא חייב בחזרה 100 מנה. אז יש לנו מצד אחד שדה שנקנתה באחריות, לראובן יש אחריות על שמעון, וכרגע שמעון חייב לראובן 100 מנה וזקפן עליו במלווה. לא שומע.
הקניין
תופס? הקניין תופס? מה כן? ודאי. הכסף פה לא משחק בגדי הקניין. אם הוא לא ישלם, אבל בסופו של דבר הוא יכול לבוא ולהגיד, כן. את השווי של הקרקע. הקרקע שווה 100 מנה. לא אחריות. שני דברים שונים, בוא נחלק בין הדברים. היה פה מחר של קרקע. המחר נקמר, כן? הוא פרף גדר וקנה את הקרקע. סליחה? שמעון כאילו שילם במלווה, נכון, בדיוק. אומרת הגמרא, עכשיו מה קרה? הוא מת ראובן, ואת הבא הרחוב של ראובן, וטרף לי משמעון. כן, מת ראובן, איך שראובן מת, צצים כל הנושים, צצים כל הבעליך, ורוצים לגבות את הרכוש. בא בעל חוב של ראובן מקדמה דנה לשמעון, ואומר לו, אדוני, מוציא לו שטר, יש לי מאמנה, ראובן היה חייב לי, תן לי בבקשה את הקרקע. הקרקע הזו משועבדת לי. מה בשמעון? לכאורה הוא יכול לבוא ולהגיד, אין בעיה, מחזיר לך את הקרקע, יש לי כתב אחריות, אני בא ליורשים, יש לי אחריות. אבל מה נעשה? שמעון, הוא מאוד מאוד רוצה לשמור על הקרקע. הוא באמצע העונה החקלאית, הוא רוצה לעשות, הוא חושב על הסתכלות לעתיד לבוא, הוא רוצה לשמור את הקרקע. אומרת הגמרא, ואת השמעון, הוא פייסי בזוזי. במקום לתת לו חזרה את הקרקע, הוא אומר, תשמע, בוא, אני תחורי אותך מהמנה, נתן לך כסף, תלך מפה, אני רוצה להשאיר את הקרקע אצלי. בסדר גמור, מה שמעון עושה חשבון, לכאורה עושה חשבון פשוט. הוא אומר כזה דבר, הרי אני חייב ליתומים מהמנה, אני לא שילמתי לאבא שלהם, הם ירשו חוב מאבא שלהם, שאני חייב במלווה מהמנה. מצד שני, היתומים חייבים לאותו בעל חוב לראובן, בעל חוב של אבים גם כן מהמנה. אז במקום שאני אתן להם, הם יתנו לראובן, אני נותן עכשיו לראובן, נגמר הסיפור, רוצים הביתה, כולם שמחים.
אולי
פיזוז, רוצה לעשות, זה החשבון שהוא עושה. אומרת הגמרא, דינה הוא, דעת ובני ראובן, ואמרי לי לשימון, ענן מטלטלי שווה כבון גבח, ומטלטלי דייקני לבעל חוב לא משתעבדי. באים היתומים לשמעון ואומרים לו, חביבי, תודה רבה שאתה שילמת לבעל חוב של אבא שלנו, אנחנו רוצים בבקשה את המאה מנה על שווי הקרקע בחזרה. שמעון העמום בא ואומר, מה זאת אומרת? הרי אני, למה נתתי לו את הכסף? כי אני יודע שאתם חייבים לו מאה מנה, אז ממילא אני רציתי לחסוך את כל הסיפור. באים ליתומים ואומרים לו, סליחה, אנחנו יודעים מה קיבלנו מאבא שלנו. אבא שלנו הוריש לנו חוב, זאת אומרת שאתה חייב לו, מטלטלים, כסף זה מטלטלים, לא קרקעות. אז מה, אנחנו נקבל את המטלטלין האלה, ואז אתה אמרת, טוב, אני אתן לכם, ואתם תצטרכו לדעת לבעל חוב של אבא שלי. יש דין שמטלטלי דייקמי לבעל חוב לא משתעבדי. זה שאבא שלנו, עכשיו יש איזשהו בעל חוב של אבא שלנו, שהוא בא לגבות כסף, כסף הוא לא יקבל מאיתנו אגורה. אם היה לנו קרקע, הוא היה גובה את הקרקע. ורשי בא ואוסיף, ולא היינו צריכים לציין את זה לפני כן, שכשהוא מכר את הקרקע לשמעון, כן, תחילת הסיפור שלנו, לא נשארו לראובן יותר קרקעות. זה היה הקרקע האחרונה שהייתה לו, הוא מכר את הקרקע לשמעון, מעכשיו אלך יש לו רק מטלטלים. הוא קיבל, כן, הוא הוריש לילדיו... הוא הוריש לילדיו רק מטלטלים. לא נשארו עוד קרקעות. אז באים הילדים לשמעון ואומרים לו, תשמע, אנחנו יודעים שיש לנו חוב אצלך שהוא חוב של מטלטלים. תביא לנו עכשיו את המאה מנה. אתה עושה חשבונות שאותה מאה מנה אנחנו נצטרך לתת לבעל חוב של אבא שלנו? לא נכון. מטלטלי דייקני לא משתעבדי. אם היה לנו קרקע שירשנו מאבא שלנו, אז הבעל חוב של אבא שלנו יכל לבוא ולגבות מן הקרקע. אבל במטלטלים הוא לא יכול לגבות מיתומים. למה? מה זה האפליה הזאת בין קרקעות לבין מטלטלים? מסביר רש"י, הסבר פשוט. אם היה להם קרקעות, והקרקעות היו מזמן אבא שלהם, אז מה אנחנו נאמר? שכשחל אותו חוב של אבא שלהם כלפי בעל חובו, אז הקרקעות שהיו לאבא חל שיעבוד על החוב הזה. עכשיו אנחנו ירשנו קרקעות שיש להם כבר שיעבוד. הוא יכול לבוא ולגבור מן הקרקעות. אותם קרקעות שהיו בזמן אבינו נמצאות אצלנו ולכן הוא יכול לבוא ולגבור. זה אם היה לנו קרקע. אבל מטלטלי, אנחנו אומרים שהמטלטלי שיש לנו הם לא היו בעין בזמן אבינו. מטלטלים זה לא דווקא שיש מה שיש לנו עכשיו, אולי זה שווי ממוני אותו שווי שהיה לאבא, וזה לא דווקא אותה מטלטלי, הרי למשל, בהשאלה, יש דין שמלווה להוצאה ניתנה. מה הפשט? אדם לבא 100 שקל מחברו, להחזיר לו עוד שבוע. לאחר שבוע הוא צריך להחזיר לו 100 שקל, אבל לא צריך להחזיר לו את אותם מטבעות שהוא קיבל. הוא יכול לבוא לשחק עם זה, לעשות מה שהוא רוצה. בסופו של דבר צריך להחזיר לו את הערך הממוני. מטלטלים, אנחנו אומרים, שהם לאו דווקא היו בעין, ממילא, מה שאנחנו ירשנו מטלטלים מאבא שלנו, על המטלטלים האלה אף פעם לא חל שיעבוד, כי מטלטלים לא היו בעין, כך אומר רש"י. לעומת זאת על קרקעות כן. אז נחזור לענייננו. באים היתומים האלה לשמעון ואומרים לו, זה שאתה פרעת לבעל חוב של אבא שלנו, תודה רבה, אבל אנחנו לא היינו צריכים לפרוע לו, כיוון שיש לנו רק מטלטלים, וממטלטלים הוא לא יכול לגבות. אתה נתת לו, תודה רבה, עכשיו תן לנו בבקשה 100 מנה, שווי השטר. הרי יש לנו שטר שאתה לא שילמת לאבא שלנו 100 מנה.
אבל זה באחריות.
כן, באחריות. בסדר, באחריות זה אומר, או, יפה, אז אתה שואל שאלה טובה, אז באמת, מתוך שאלתך אנחנו נגיד את זה, וששימון תמיד יוצא מופצד. אם שימון ילך, לפי מה זה אתה אומר, הוא אומר, אני ראש קטן, בא אליי, בא על חוב של ראובן, לא רוצה להסתבך, לא רוצה לעשות פויליסטיקים, אני נותן לו את הקרקע, יש משטר אחריות, נכון? יבוא עם משטר אחריות ליתומים, יגיד להם תשלמו לי, גם לא, עכשיו אם יגידו לו, תודה רבה, יש לנו רק מטלטלים, מטלטלים זה יקבל, לא משטר זה לבעל חוב. הרי אתה בעל, אנחנו בעלי חובות אצלך, אז תקטב האחריות. מצטערים, אין לנו מפש תקווה. מטלטלי, אתה לא יכול לגבור עם מטלטלי. יוצא באמת ששימון במקרה הזה יהיה מופסד בכל מקרה. אם הוא ישלם את החוב לבעל חוב דרובן, הוא יהיה חייב ליתומים. ואם הוא יחזיר לו את הקרקע, הוא לא יוכל לגבות את האחריות מהיתומים, כי אין לו מטלטלי. באמת, במקרה כזה, שימון זה בעיה. אבל לרבה יש פתרון כדי ששימון יצא מן הברוך. אומרת הגמרא, שורה הרחבה ראשונה, סוף השורה, ואמר רבה, יפיקח שימון, והוא רוצה לא להיות מופסד, מגבילהו ארה, ועד דרגה בילה מנהיו.
חייבים לקבל את זה?
אומר רשי, שהוא יבוא ויגיד להם, תשמעו, אתם רוצים, אני חייב לכם מהמנה, נכון? לא שילנתי לאבא שלכם. אין לי כסף. מצטער, אין לי עכשיו כסף נזיל, אין לי מטלטלין, אתם רוצים לגבות ממני את החוק? יש לי קרקע. הקרקע שבא מהמנה, קחו בבקשה את הקרקע. הם ססים ושמחים, לוקחים את הקרקע כדי לגבות בזה את המאמנה. אחרי שהם קיבלו את הקרקע, הוא בא ואומר להם, תודה רבה. עכשיו הוא מוציא כתב אחריות, ואומר, יש לי אחריות, אני הרי שילמתי חוב של אבא שלכם. הרי מישהו בא וגבה מקרקע, זה ששילם את זה בכסף זה לא משנה. אבל מישהו גבה קרקע שאבא שלכם מכר לי באחריות. עכשיו תחזירו לי בבקשה את הקרקע, תגידו לי, אתה לא גובה, כן, בערך שאני גובה, יש לכם עכשיו קרקעות ואני יכול לגבות. אבל כל היסוד של רבה מבוסס על שיטתו של רב נחמן. ועוד מה, אנחנו מגיעים חותרים לקראת המטרה שלנו. דאמר רב נחמן, על מה מתבסס רבה? דאמר רב נחמן, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותם מהם. אז רב נחמן הביא כלל שלא קשור למקרה שלנו רובן ושמעון, כלל עקרוני, מה? עוד פעם. יתומים גבו קרקע בחובת אביהם, הם ירשו חוב, הם ידעו שאבא שלהם הלווה למישהו כסף, וגבו קרקע תמורת החוב. מסתבר שגם לאבא שלהם גם כן היה חייב כסף, אז הבעל חוב החיצוני, שני המקרים, אבא שלהם הלווה למישהו כסף, אז חייבים לו, מצד שני יש לו גם בעל חוב שהוא לבא ממנו, הוא בן הפטיש לסדה. אז היתומים האלה שגבו קרקע בחובת אביהם, הבעל החוב החיצוני יכול לגבות לבוא ולגבות את הקרקע מהם. אז הנה רב נחמן מלמד אותנו, ועל זה מתבסס רבה, אומר רבה, אני מחזיר להם את הקרקע, ואז בעצם הם גבו חוב, עכשיו אני בעצם, הוא כשני כובעים משחק שימון, מצד אחד הוא חזיר להם חוב, עכשיו הוא בא כבעל חוב עם הכתב אחריות וגובר להם את הקרקע. אומרת הגמרא, עכשיו בוא נעשה חשבון, אומרת הגמרא כך, היא אמרת בשלמה למפריעה הוא גובה, כרגע כדי לא להסתבך, נשכח את המקרה של ראובן ושמעון, רק נלך על רב נחמן. רב נחמן אומר, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותם מהם. היא אמרת בשלמה למפריע הוא גובה, עמתו להכי, חוזר וגובה אותם מהם, וכמד אליו הוא מחיים דעבורון דן. כלומר, אם אנחנו באים ואנחנו אומרים, שכשבעל חוב גובה קרקע, לא פרחו לו את השטר, והוא גובה קרקע, אז אנחנו רואים שלמפריע הוא גובה, אז בואו נעשה חשבון. היתומים האלה באים וגובים קרקע מאיזשהו בעל חוב של אביהם. עכשיו, מה מסתבר? שכשהם קיבלו את הקרקע לידם, בעצם מתי הקרקע שייכת להם? עוד מתחילת החוב, כשאבא שלהם היה בחיים. אם כך, זו בעצם קרקע שאבא שלהם היה בחיים, ועל הקרקע הזו חל שיעבוד אחר מאיזשהו בעל חוב חיצוני של אבא שלהם, אז אני מבין למה בעל חוב חדש יכול לבוא ולגבות את הקרקע. כיוון שעל הקרקע הזו הייתה בעצם בזמן אביהם, והלכה עליה שיעבוד של הבעל חוב. אבל, עוד מעט נעשה חזרה. אבל היא אמרת, כן, למה הוא יחזור לגובה? אני דקימה לגבי מכנים דאבון דמי, אלא היא אמר, מכאן הוא להבא הוא גובה, אם אנחנו אומרים שבעל חוב מכאן הוא להבא הוא גובה, אמה היא חוזר וגובה אותה מהן? ההבא היא כמעט בזה בניית מניחסי דמי, ואילו כאן ניית מניחסי מכאן, שתעבד לבעל חוב? אם אנחנו אומרים שבעל חוב מכאן הוא להבא הוא גובה, אז יותר. הרי היתומים האלה, אבא שלהם, כשהוא היה בחיים, הוא נתן למישהו כסף. אבא שלהם נסתר. עכשיו הם באים וגובים את הקרקע הזאת. ואם אנחנו אומר שרק מכאן הוא לאבא הוא גובה, אז ממתי הקרקע הזאת שייכת להם? רק מעכשיו. אבא שלהם כבר מת מזמן. עכשיו בא בעל חוב חיצוני ואומר, רגע, אבא שלכם חייב לי כסף, יש לכם קרקעות. תודה רבה. אבל הקרקע הזאת היא חדשה אצלנו. היא לא הייתה בזמן אבא שלנו. האם יש למישהו אבא אמינה שיתומים שירשו חוב של אבא שלהם, ועכשיו אין לי כספם הפרטי, באים וקונים קרקע, לצרכם העניינים. יכול לבוא בעל חוב של אבא שלהם ולהגיד, יש לכם קרקעות, תביאו לי את הקרקע? ברור שלא. כל מה שיכול לגבות זה רק מקרקעות שהיו בזמן אביהם, שעליהם חל השיעבוד. אבל קרקע חדשה, ברור שהוא לא יכול לגבות מהם. אז אם אנחנו נבוא ונאמר שבעל חוב ניתנו להבא, הוא גובה, מה פתאום שיתומים שגבו קרקע, ובעצם עכשיו הם קנו קרקע, את הקרקע הזאת, יבוא בעל חוב, עתיק שלנו שלנו ויגבה מהקרקע הזאת, זה קרקע חדשה אצלהם. אלא מהי? רואים שישית הזו, רק שנייה רגע, שיטתו של רב נחמן היא שבעל חוב למפרע הוא גובה, ולכן בעל חוב אחר יכול לבוא ולגבות מהם את הקרקע. ואפילו שזה נבע מתוך הכסף של אבא שלי, נכון? כי ניתנת על ידיעת מילדו, משטר זה רק קרקעות, אבל רק קרקעות כאלה שהיו בזמן הביאה. כן.
חלק מנסה, למשל, מכוח מה מתכוונים את הקרקע?
מתוח חוב. אבל לא, הקרקע לא שייכת לאבא שלהם, מה זאת אומרת? לאבא שלהם, אבא שלהם נתן כסף. כמה שבר, לפי רבא שלו, כי מכאן הוא להבא הוא גובה. הם לא ירשו את זה אף פעם, הרי יכול להיות שהבעל חוב של אבא שלהם היה מחזיר להם כסף, נכון? אם הוא היה מחזיר להם כסף, הקרקע הזאת הם לא היו מכירים אותה בכלל. אלא מה, הוא לא יחזיר את הכסף, עכשיו יקבלו קרקע. אבל בעל חוב לפי רבא, מכאן הוא להבא הוא גובה, זה קרקע חדשה אצלהם, אם לא הייתה אף פעם של אבא שלהם, ועליה לא חל שיעבוד. ממילא. עכשיו בוא נעשה את החשבון. מה זה משנה לגבי? כי אם זה קרקע חדשה, אז אף פעם אבא שלהם לא... הקרקע הזו לא הייתה שייכת לאבא, ועליה לא חל שיעבוד של בעל חוב ישן של האבא. לעומת זאת, אם זה קרקע שהייתה עוד בזמן אביהם, כי הרי אם אני אומר שלמפרע הוא גובה, אז... הם לא רוצים לשעבד אותה, הם לא רוצים להפסיד את הקרקע. הם צריכים לשלם חוב של אבא שלהם. הם גובים את החוב על ידי קרקע. השאלה היא עכשיו, הם גם צריכים לשלם חוב שאבא שלהם מותיר להם. אבא שלהם גם לבא אי פעם בחייו מהמנה. האם השאלה, האם הקרקע הזאת משתעבדת לחוב של אבא שלהם או לא? אז אם אני אומר שלמפרע, בעל חוב למפרע הוא גובה, מסתבר שעכשיו הם גובים קרקע שהייתה שייכת להם עוד בזמן אביהם, אז היא משועבדת לחוב של אבא שלהם. ואם יקנו לאבא הוא גובה, אז זה קרקע חדשה. אבל הוא סילק כבר את הבעל חוב. הרי מה היה המקרה? בא בעל חוב לשימון ואומר לו, אני רוצה לגבות את הקרקע, וכתוב בגמרא, אתה פיינסטי בזוזה, כי הוא רוצה את הקרקע. הבעל חוב הוא הסתלק, והרי מכוח זה הוא בא ורוצה לגבות את האחריות. סליחה? בדיוק, פעם אחת הוא בא לשילם, הרי מכוח זה הוא רוצה לגבות את האחריות, אחרת ודאי שהוא לא יגבה את האחריות. הוא אומר, אני בעצם איבדתי את הקרקע. מה זה משנה אם הקרקע או איבדתי כסף? אני איבדתי שוב עם המוני שעליו יש לי שטר אחריות.
לפי מה שרבא אמר, חושים פיקח שמעון, הוא ייתן להם קרקע. הם חייבים לקבל את הקרקע?
אז זה מה שרשי הדגיש, שהוא אומר, אין לי כסף. אתם רוצים? קחו את הקרקע, לא רוצים את הדמות בשלום. לא, מה פתאום? אתם רוצים? קחו את הקרקע, תמכרו אתם. הוא צריך עכשיו להיכנס לעניינים? לא. כך הוא אומר רשי מפורש. הוא אומר רשי, בואו נתחיל, יפיקח, זה שמעון, עיתון, ויאמר להם, אין לי מאות לפרוע לכם, אלא קרקע יש לי, ונותנה להם בחובותם, וחוזר וגבה אותם הם בשביל אחריות מחירה שקיבל מאביהן עליו וכו' וכו'.
אני לא יודע, זה לא שהיתום עכשיו קורא לי את הקרקע, אני חושב שזה בקרקות החוב שיש מאביהן חוב.
זה נכון.
נכון, אז אותו דבר הפוך, אם יש חוב חזרה,
כן.
אפשר לקבוע את זה חזרה, זה לא שהם קלו קרקע חדשה שלהם.
זה נכון, אבל זה אתה הולך לפי הבית.
זה נכון, רבה
אומר, בדיוק. רבא אומר, רבא מחדש חידוש, ובא, ואתה...
כל מיני קניין עשה מעכשיו, לא למפרע.
אם זה מעכשיו...
אם זה מעכשיו, אבל הקרקע הזו לא הייתה פעם של אבא שלהם.
אבל זה מכוח זה שיהיה חוב...
זה נכון.
אז יש אפשרות לצד השני, לגבות גם את זה
יכול. לא, הצד השני יכול לגבות רק קרקע שהייתה משועבדת לחוב. הוא לא יכול לבוא ולגבות, עוד פעם, אם הרי אם הם יבואו ויקנו קרקע מכספם, מהכסף שהם קיבלו מהירושה, יבואו ויקנו קרקע, יש בעל חוב שיכול לבוא ולגבות את הקרקע, פשוט שלא, נכון? אם הם קונים קרקע חדשה, לא מכוח החוב, אבל מכוח הירושה, הוא יבוא ואומר, אז אתם קיבלתם את זה מהירושה וקניתם קרקע, אז אני יכול... אומרת הגמרא, אז עכשיו, אז ממילא יש קושיה על רבא. אנחנו פתחנו את הגמרא ואמרנו שרבא אומר בעל חוב מכאנו לאבא הוא גובה, והרי רבא נתן יצא לשמעון ואמר, תשמע, אם אתה פיקח, תן להם את הקרקע ואז תגבה אותה בחזרה. וכדי שזה יסתדר כל הסיפור הזה, חייבים לומר שהקרקע לא מפרע, כיוון שאם הוא נותן להם את הקרקע ועכשיו הם קונים את הקרקע, אז הקרקע הזאת לא חייבת באחריות. שטר האחריות לא חל על קרקע חדשה.
חייב להיות שהוא לא רק פיקח, אלא גם פיקח שאין לו מטלטלים ואין לו מלטלים.
נכון, אכן, נכון, בדיוק. כמו שאותם יתומים הם גם כן פיקחים, האבא זה פיקח גדול, הוא השאיר אותם רק עם מטלטלים בלי קרקעות. אנחנו מדברים פה על פיקחים גדולים. כן. אומרת הגמרא, אז ממילא קשה לנו על שיטת רבא שאומר, מכאן ולהבא הוא גובה.
הוא אכל אבא.
אבל זה יותר נוכח על הבא. כאן רבא נותן את העצה. רבא בא ואומר, היא פיקה אחו. אז איך אתה יכול לבוא ולומר את התפוסה? אומרת בגמרא, שאני אתם. דאמר לו, כי יחד נפטב בני לאבוחון, נפטב דנאם לבעל חוב ואבוחון לרבי נתן. בתניה רבי נתן אומר, מניין לנושא בחברו מנה, הוא מנה בחברו בחברו, שמוציאים מזה ונותנים לזה, תנמו לומר ונתן לאשר אשם, לאשר אשם, אשם לא. כלומר, בא, קודם כל נסביר דינו של רבי נתן. רבי נתן בא ומדבר על אדם שנאמר לבא כסף מחברו, ועכשיו כשרוצה לפרוע, החבר רוצה, המלווה רוצה לפרוע, הוא אומר, לא דברי מעולם, מה פתאום, אני לא חייב לך כסף. הוא בא ומשביע אותו בבדים והוא כופר. ואחרי שהוא נשבע בדין, הוא מתחרט, והוא מודה שהוא חייב את הכסף. אז הדין הוא שהוא לא מחזיר רק את הכסף, הוא מחזיר גם חמישיתו, וחמישיתו יוסף עליו. אומר הפסוק, ונתן לאשר אשם לו. אומר רשי, מה פתאום כתוב אשר אשם לו? למה לא כתוב ונתן לאשר הלווה לו? מי שהלווה לו את הכסף, צריך להחזיר לו את הכסף. לומד את הגמרא בבבא קמא, ורשי מביא את זה, לאשר אשם לו, הכוונה היא למי שהקרן שלו. אשם לו, הכוונה הקרן שלו. כלומר, למי הממון התחילתי שייך לו. לכן, במקרה שאחד א' לבא מב' וב' לבא מג', אז אנחנו אומרים שג' יכול להחזיר מיד את החוב לא', כי כתוב לאשר אשם לו למי שהקרן שלו. הוא לא צריך להחזיר דווקא למי שהלווה לו, אלא למי שבעצם הממון הזה שייך לו. זה שיטת רבי נתן. סליחה? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לומר. בא רבא ואומר, הרי אני נתתי לך עצה. מה לשימון? אתה תחזיר להם את הקרקעות, ואת הקרקע, רק שנייה, ואת הקרקע, אחרי זה תגבל בחזרה. ורצינו להוכיח מזה שהקרקעות בעל חוב למפרע הוא גובה, ולא ניקנו לאבא הוא גובה. אומרת, אמרה, לא נכון. יכול להיות שבאמת בעל חוב ניקנו לאבא הוא גובה. ועכשיו שהוא נתן, יחזיר להם, שימון יחזיר ליתומים את הקרקע, הקרקע הזאת היא באמת קרקע כאילו חדשה. והקו אחריות, באמת לכאורה, אנחנו רואים שזה לא חל, אלא יש לנו פה את רבי נתן. אנחנו, רבי נתן חידש, שאם אחד חיה, א' חייב לב' וב' חייב לג', ג' יכול להחזיר השאר לא', ללא קשר בכלל, לאם חל על זה שיעבוד או לא חל על זה שיעבוד. אז בא שימון ושימון משחק לו בשני קובעים. מצד אחד, הוא בעל חוב של היתומים, כי הרי הוא לא שילם לאבא על הקרקע, הוא חייב להם מהמנה. מצד שני, היתומים חייבים לו, כי יש להם כתב אחריות. אומר שמעון, אני נותן לכם ואתם צריכים לתת לי, אז אני משאיר, אני נותן לעצמי את הקרקע, כמו שיטת רבי נתן, ונתן לאשר אשם לו. הקרקע בעצם נמצאת אצלי, היא נשארת אצלי. ואין פה בכלל, זה לא קשור לדין, האם ברחוב למסרה הוא גובר, או מכאן אלה הבא הוא גובר. גם אמר ש...
אתה פיקח, לא פיקח. מה זה? אתה תחזיר דווקא
קרקע. לא, בצורה דבר הוא לא יצטרך להחזיר בכלל. אבל לא מטלתם. למה? או, שאלה אתם בכלל. רק רגע.
רבי נתן מדבר על מטלטלים או על קרקע או על שניהם ביחד.
אז אנחנו עכשיו מבינים שזה על נכסים ומעדל קרקעות, והשאלה הטובה, אם כך, יכול לצאת אותו סיפור עם מטלטלים, הוא ייתן להם את המטלטלים, והגיע את זה משיטה של רבי נתן. אומר תוספות, דיבור התחיל משתדנה לבעל חוב דאבוכון מדי רבי נתן, ואם תאמר, שאלתכם, לגבי מטלטלים, נמי נאמה האחי. אותו סיפור יעשה עם המטלטלים, ומדי רבי נתן יוכל לגבות את המטלטלים. אומר תוספות, זה נראה לי דווקא גבי קרקע שייך לנאמה האחי, דבת שיעבודי, כשהקרקע הזו משועבדת לראובן, חשבין עליה כאילו בידו, דעה אם מחרה או משכנה חוזר ראובן וגבה אותה. ולכך משועבדת נמי לבעל חוב. אבל מטלטלים אין להחשיבם כאילו עם ביד ראובן, כיוון שאם מחרה או משכנה אין גובה מהם, וכל מכאן יש להוכיח. אומר תוספות, יש חילוק בין קרקעות לבין מטלטלים, בקרקעות אני מקבל את שיטתו של רבי נתן, כיוון שיש בכל זאת חל עליהם יותר שיעבוד, מטלטלים לא. אם כך לענייננו, רצינו להפשות על רבא, רבא אומר, בעל חוב, מכאן הוא לאבא הוא גובה, רצינו להפשות מהסוגיה שאמר עם פיקח הוא וכו', אמרנו לא קשה, הוא נשמח על שיטתו של רבי נתן. ממשיכה הגמרא ומנסה להקשות עוד פעם על רבא. מה המשנה שלנו? למדנו אצלנו במשנה, ואולי להקדים ולומר, כרגע מבינה הגמרא, כמו שרשי מסביר כאן בגמרא, שהמשנה בנוכרי שהלווה לישראל על חמצו, אנחנו אומרים שהנוכרי הלווה לישראל כסף, והישראל נתן לו חמץ בתמורה, אז במשנה הסברנו שהוא נתן את זה כמשכון, הוא לקח את החמץ ונתן את זה כרגע לנוכרי, זה יצא בית הנוכרי. כרגע מבינה הגמרא שלא, הישראל אומר לו, תשמע, אני חייב לך כסף, אם אני לא אפרע לך את השטר, יש פה חמץ אצלי בבית, תגבה מהחמץ הזה. אומרת המשנה, עכשיו גם רק כך, נה, נוכרי שהלווה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר בהנאה. הוא לא גבה, הוא באמת לא פרה את השטר, אחר הפסח החמץ מותר בהנאה. ככה, אי אמר בשלמה למפרעה הוא גובה, עמתו להכי מותר בהנאה, ברור, אם המפרע הוא גובה, אז כשאחר הפסח, כשהוא לא פרה את השטר, מסתבר שלמפרע, שכבר לפני הפסח, החמץ זה שייך לנוכרי. זה ברור. אלא היא אמרת מכאן, לאבא הוא גובה, המים מותר בהנאה, ברשות עד ישראל אבקאי, ברשות עד ישראל אבקאי. אם אנחנו רואים שמכאן הוא לאבא, אז אחר הפסח, החמץ הזה לכאורה עובר רשותו של הנוכרי. אבל לאורך זמן הפסח, בזמן החג, החמץ היה אצל הישראל, וממילא זה חמץ שעבר עליו הפסח, איך הוא מותר בהנאה? אז עוד פעם, אתה רבא שאומר שבעל חוב, מכאן הוא לאבא הוא גובה, איך תסתדר המשנה? המשנה אומרת שנוכרי שילבה לישראל על חמצו, והישראל אמר לו, אם אני לא אפרע לך, תגזה מן החמץ הזה, לאחר הפסח החמץ נוצר בהנאה. ואם לאחר הפסח אז מסתבר שהחמץ שייך לנוכרי, מכאן הוא לאבא, אז הרי זה חמץ שעבר עליו הפסח אצל הישראל, וכיצד זה שהוא מותר בהנאה? אצל הישראל, אצל הישראל. ככה, כרגע אנחנו מבינים שזה אצל הישראל, ולכן יש קושייה. עונה הגמרא, וזה אולי מה שרצית לומר, אך במאי עסקינן, כשארינו אצלו. הכוונה היא שהוא באמת נטל לו את החמץ כמשכון, ושם את זה אצל הנוכרי. הרי מה זה משכון? שהוא אומר לו, תיקח, תחזיק את זה אצלך כמשכון, אם אני לא אגבה, המשכון יהיה אצלך. ומבינה הגמרא שיש דין. דין הוא שבעל חוב קונה משכון. אם מישהו נתן לבעל חוב למלווה משכון, הדין הוא שבעל חוב קונה משכון, ממילא. נוכרי ילווה לישראל כסף, וישראל נתן לו את החמץ הזה כמשכון שנמצא בידו של הנוכרי, אז הדין הוא שבעל חוב קונה משכון, הנוכרי קנה את המשכון, קנה את החמץ, ואז ממילא ודאי זה חמץ של נוכרי לאורך הפסח המותר בהנאה.
זה מאותו רגע.
כל זמן השטר, מאותו רגע שהוא כבר אצלו ביד הוא קונה את זה.
מה יהיה את זה בנבר
עבר? מה זה?
יהיה אותו דבר.
באמת במקרה שכזה, כשארינו אצלו, אין מחלוקת דבר עברה.
אין
זה
ביניהם, או
שאתם
אומרים אותו
דבר. הם לא חולקים במקרה הזה. כל מה שהחלוקת שבהם זה במקרה שהוא לא שם את זה אצלו. נכון? אנחנו פתרנו את הגמרא ואמרנו, אביי זה רבא, היה קשה לנו איך נסביר את המשנה על פי רבא, אומרת הגמרא, באמת המשנה היא מדובר, שהוא נתן את זה כפיקדון, ולכן גם לרבא לא יקשה.
עכשיו, שאלנו
את זה,
הוא חייב להעביר, הוא לא יכול
להשאיר
את זה פה,
הבית,
ואומר לו,
לא, 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 זה חייב להיות, בדיוק, הנוכרי מחזיק בזה ממש בפועל, זה דין של משכון, והדין הוא שבעל חוב קונה משכון, בעזרת השם בעמוד הבא נראה את פרטי הדין של בעל חוב קונה משכון, ענייני. סליחה? אחרי הפסח. מה הפיראון? אחרי הפסח. זה פשוט, אחרי הפסח.
אם הוא פרה לו אחרי הפסח, זה בעיה.
לכאורה זה בעיה, נכון, אז החמץ הזה יהיה אסור בהנאה. לא, לא, אם הוא מופקד אצלו לא פשוט, לא. אם זה משכון, בזמן הפסח, כל עוד המשכון היה אצל הנוכרי, הוא שייך לנוכרי לגמרי. אנחנו נראה לראות עכשיו בעמוד הבא, שרשי נוקט, שבעל חוב קונה משכון, הוא חייב בזה ממש כאילו זה שלא אפילו חייב באונסים. זאת אומרת, זה ממש שייך לו. בדיוק, אז זאת אומרת, הוא חייב להחזיר לו את המשכון, נכון. אבל זה היה שייך לגוי כל הזמן הפסח, אם זה היה אצלו ביד. אומרת הגמרא, למה כתנאי? לכאורה, מחלוקת אביי ורבא, היא מחלוקת קדומה יותר מחלוקת תנאים. האם בעל חוב קונה, האם בעל חוב, סליחה, למפרע הוא קונה, או מכאן הוא לאבא. מה? למדנו ישראל שילבה לנוכרי על חמצו לאחר הפסח. ישראל נתן לנוכרי כסף, ילבה לו כסף, והנוכרי נתן לו את ה... אמר לו, אם אני לא יפרע לך, תקווה מן החמץ הזה, לאחר הפסח אינו עובר. היהודי הזה לא עבר על בעל יראה ובעל להימצא. טענה כמה. משום רבי מאיר אמרו, עובר. לא. אם הישראל הלווה לנוכרי, והנוכרי אמר מפה תקווה, אומר רבי מאיר שבעצם הישראל הזה עבר על בעל יראה ובעל להימצא. אומרת על רמה אליו, לכאורה, באק המפלגי. סליחה? לא, הממון, לא, לא נתן לו את זה ביד. לא. נמצא את הנוכרי. עדיין נמצא, כן. מה אליו, לכאורה, באק המפלגי. דמר סבר, למפרע הוא גובה. רבי מאיר, שאומר שהישראל הזה עובר על בעל ירובה למצא, אומר שלמפרע הוא גובה. אז אחר הפסח, כשהנוכרי לא פרה את השטר, מסתבר שהחמץ הזה היה שייך ליהודי עוד לפני הפסח, והוא עבר עליו על בעל ירובה למצא. לעומת זאת, אומר, טענה כמה סבר, מכאן הוא לאבא הוא גובה. ולכן, רק אחר הפסח זה שייך ליהודי, ולכן הוא לא עבר על בעל ירובה למצא. אז לכאורה, מחלוקת אביי ורב, זה מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, ותסברה. אי אפשר להעמיד ככה לכאורה את מחלוקת התנאים, תנא קמא ורבי מאיר. למה? אימא סיפא, בסוף דבריהם כתוב, אבל נוכרי שילבה לישראל על חמצו. הנוכרי ילבה לישראל, והישראל אומר, אם אני לא אפרע לך, הנה, מחמץ הזה תגבה. אבל נוכרי שילבה לישראל על חמצו, לאחר הפסח דברי הכל עובר. וזה לכאורה תמוע. כי אם אנחנו אומרים שבעל חוב למפרע הוא גובה, אז זה שהישראל אמר לנוכרי, אם אני לא אפרע לך, תגבה מהחמץ הזה והוא לא פרה, מסתבר שהחמץ הזה היה שייך לנוכרי עוד לפני הפסח, אז למה דברי הכל עובר? זה שדעת הגמרא. והאיפכא מבעיא ליה, למאן דאמר אתם אינו עובר, הכא עובר, למאן דאמר אתם עובר, הכא אינו עובר. שאלה? של מי?
של ישראל.
אבל אחר הפסח, למאן דאמר, בעל חוב למפרע, הוא גובה.
שזה כמו משכון.
משכון זה כאשר זה נמצא אצל המלווה ביד. את המלווה, נכון. במקרה שלנו זה נמצא עדיין אצל ישראל. לא, אבל אם תבוא ותאמר שבעל חוב למפרע הוא גובה, אז מסתבר, אחר הפסח מתברר לי שבעצם החמץ הזה מתי שייך לנוכרי, עוד מלפני הפסח. זה המשמעות של למפרע הוא גובה. בסדר? ואז הוא לא עובר על מה אני רואה לו, זה הוא לא מחזיק חמץ שלו, מחזיק חמץ של נוכרי.
איך אתה
מוסיף
לניהו,
אדוני? סליחה? אומר את הגמרא, אז לכאורה לא נוכל להסביר את הבאי ורבה בלמפרע, סליחה, את תנא קמא ורבי מאיר בלמפרע או מכאן ולהבא, כי הרי הסיפא קשה. אלא אחא במאי עסקינן, כגון שהרנינו אצלו. עוד פעם מדובר שנתנו את זה כמשכון, ובשני הצדדים, בכל מקרה, הלווה לקח את החמץ ונתן למלווה ביד, זה ניצל כמלווה ביד. עכשיו עדיין צריך להסביר מה ההבדל בין הרישה שנחלקו תנא קמא ורבי מאיר לבין הסיפא שדברי הכל הישראל עבר הבעיר רבי יוסף וכמיף לגי עומד הגמרא ברבי יצחק כל מה שנחלקו רבי מאיר ותנא קמא זה בדינו של רבי יצחק מה? ואמר רבי יצחק מניין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר, סליחה ולך תהיה צדקה אם אינו קונה משכון צדקה מניין מכאן לבעל חוב שקונה משכון אנחנו יודעים, יש דין בתורה שצריך להשיב את האבות כן, אדם מלווה שלקח משכון, נאמר הוא לקח משכון קרים וקצתות של הלויבה, וללויבה אין יותר קרים וקצתות, אז בלילה, כשמגיע הזמן שינה, הוא חייב להחזיר את הקרים ואת הקצתות ללווה, וכן אם הוא גבה כלי עבודה, הוא גבה ממנו את המחרשה, והוא חייב את המחרשה כדי לעבוד איתה, אז בלילה הוא יכול להחזיק את המחרשה המלווה, אבל ביום הוא חייב להחזיר לו את האבות, חייב להחזיר לו את המשכון. ועל זה נאמר בפסוק, בתורה, ולך תהיה צדקה. זה שהמלווה מחזיר את המשכון ללווה, זה נחשב לו כצדקה. אומר רבי יצחק, מדייק מהפסוק. אם אתה בא ואתה אומר לי שהמלווה קונה את המשכון, אז אני מבין איזה צדקה יש פה. בעצם זה שלך, אתה עושה צדקה, אתה מחזיר את זה. אבל אם בעל חוב לא קונה משכון, זה שהחזרת, לא עשית פשוט צדקה. חייבו אותך להחזיר, והחזרת דבר שהוא לא שלך, לא עשית צדקה. לכן לומד רבי יצחק שבעצם בעל חוב קונה משכון. נחלקו פה רש"י ותוספות באיזה רמה של קניין בעל חוב קונה משכון. אומר רש"י, דיבור התחיל קונה משכון, שתי שורות מלמעלה, כל ימי הלוואה המשכון קנו לי לו, ואם נהנה חייב באונסים, שאינו עליו לא כשומר חינם ולא כשומר שכר שפטורים באונסים, אלא כולו ברשותי ובשמירתו עומד. זה דינו של המלווה. לעומת התוספות, דיבור התחיל שקונה משכון, אומר תראה שקונטרס קונה משכון לעניין חיוב אונסים. ורי אומר דבאומנין משמע דלוהווה אלא שומר שכר. וכפי שאנחנו יודעים, דינו של שומר שכר שהוא פטור באונס, חייב בגניבה ודה, אבל פטור באונסים. מחלוקת רש"י ותוספות באיזה רמה המלווה קנה את המשכון. בכל אופן, אנחנו אומרים לשיטת רבי יצחק בעל חוב קונה משכון. יפה. אומרת הגמרא כך. תנא קמא סבר, עכשיו אנחנו חוזרים לדין שלנו. הרי אנחנו ראינו מקרה שבאו רבי מאיר ותנא קמא ונחלקו בגלל שישראל הלווה לנוכרי על חמצו. ישראל נתן מלווה והנוכרי אמר תבוא ותגבה מפה ואמרנו שהרהינו אצלו, הוא נותן לו לישראל את הכסף, את החמץ. אז תנא קמא אומר שהוא אינו עובר ורבי מאיר אומר שהוא עובר. למה ומה הם נחלקו? מסבירה הגמרא. תנא קמא סבר, הנני לזה שבעל חוב קונה משכון זה ישראל מישראל, הוא דקרינא בהולכה תהיה צדקה. אבל ישראל מנוכרי לא כאן. ישראל שמחזיק משכון של נוכרי לא קונה את המשכון, כי מה שייך לומר הוא לך תהיה צדקה כשישראל מחזיר את המשכון לנוכרי, לא שייך. ויותר מזה, הרי אנחנו אומרים שיטת רש"י שהבעל חוב שקונה משכון מתחייב באומצים, מי ירצה את הצרה הזאת? אז בנוכרי הוא ודאי לא קונה, ולכן זה שהנוכרי נתן לו את החמץ כתמורה כמשכון, אבל הוא לא קנה את זה ישראל למשך הפסח. תנא קמא אומר, כיוון שזה היה של נוכרי, לא קנית ולא עברת על בעל יראה ובעל ימצא. לעומת זאת, ורבי מאיר סבר קל וחומר, ישראל מישראל כאן, ישראל מנוכרי לא כל שכן. אז ממילא, זה שהיה קצת החמץ של הנוכרי בפסח, זה היה שייך לך.
מה קל וחומר?
אם ישראל מישראל יש פה קניין, אז מנוכרי ודאי שאני יוכל לעשות את הקניין. הרי המשכון, זה שהמשכון שייך לבעל חוב, זה בעל טובת בעל החוב. אם הוא לא היה שייך לבעל החוב ואותו הלווה לא היה רוצה לפרוע את החוב, הוא היה יכול לראות, לא פרוע, תביא לי גם את המשכון, זה לא שייך לך, רק נתתי לך את זה שתרגיש טוב. באה התורה ומחדשת, לא, יש לו קניין בבין ממשי, ואם הוא לא מחזיר את החוב, זה כבר שייך, זה קנוי לו, לא צריך לעשות בזה עוד קניינים. אז במילה זה זכות ללווה. אז אם אצל ישראל, מישראל יש לו זכות, ודאי שישראל מנוכרי, הוא נותן לו התורה את הזכות הזאת. זה קל בחוב. אומרת הגמרא, ולכן לרבי מאיר, באמת, הוא עבר, הוא החזיק בידו, חמץ היה שייך לו, והוא עבר על בעל יראה ובעל יימצא. אבל, הסיפה של אותה משנה, נוכרי שילבה את ישראל על חמצו, הנוכרי ילבה לישראל, וישראל נתן לנוכרי חמץ שיחזיק, אחר הפסח דברי הכל עובר, למה? אתם ודאי נוכרי מישראל לא קני. ברור שהנוכרי, כשמחזיק את המשכון, לא קונה, כי הרי לא שייך לך תהיה צדקה בנוכרי שהוא יחזיר לישראל. אז ממילא, זה שהנוכרי יחזיק משכון, לכולן מה הוא לא קנה, אומנם בדרך כלל בעל חוב קונה משכון, אבל כל זה כשהישראל הוא בעל חוב.
זה שלא שייך צדקה בזה שהנוכרי ישאיר לישראל, זה אומר שהנוכרי לא קנה?
זה, הרי התורה, הרי ממה רבי יצחק למד שבעל חוב קונה משכון, היית יכול לומר שמשכון זה לא קניין. משכון זה ניתן לו לביטחון.
אבל אמרנו רק בגלל הצדקה.
רק לך תהיה צדקה, זה בדיוק. זה דיוקו של רבי יצחק. זה אמרנו, כמיף לגבי לרבי יצחק. ורבי יצחק אמר...
אחרי שלמדנו שלך תהיה צדקה, זה אומר שיש קניין, אז אולי גם גוי
כזה. הרי מה זה לך תהיה צדקה? מה זה לך תהיה צדקה? שאם אתה מחזיר לו את זה, אז מעלה עליך כתוב הקדוש ברוך הוא נותן חביב בשמיים.
אבל מפה למדנו שברגע שמישהו שם משכון אצל האחר הוא קנה.
לא, אנחנו
לומדים
זה רק בישראל, רק בישראל, כיוון שבישראל שייך לומר שהוא עשה צדקה.
זה לא מחויב.
ככה הגמרא לומד.
אז אמרתי
פה, הנוכרי מחזיר לו בערב. הנוכרי מחזיר לו בערב? לא חייב להחזיר לו.
בסדר?
הנה, לא מחזיר. מה? הוא לא מחויב בדין תורה. הוא לא מחויב בדין תורה. אז הוא לא תהיה צדקה. לא מתקיים פה, לך תהיה צדקה.
אין צדקה, בסדר.
אז לפי רבי יצחק, זה לא עשה
בדין. ההפך, אם הנוכרי לא מחזיר, זה עוד יותר אומר...
לא, הוא לא חייב להחזיר. הוא לא חייב להחזיר בדין תורה, כי התורה לא תחייב אותו להחזיר. אבל זה לא מה שעשה בזה קניין. הוא מחזיק את זה לצורך ביטחון.
זה לקיים, הוא לך תהיה צדקה.
נכון. זה בדיוק שיצר רבי. טוב. אז ממילא ברור לנו שאם ישראל נתן משכון חמץ אצל הנוכרי, הנוכרי לא קנה את זה לפחות לשיטת רבי יצחק, וממילא ישראל עבר על בעל יראה ובעל יימצא. יפה, אז אנחנו... סליחה? למה לא פשטת שום דבר?
לא,
אנחנו רוצים לומר ששיטת הבעל יראה זה מחלוקת תנאים. אמרנו לא, תנא קמא ורבי מאיר לא נחלקו האם למפרע על גובה מכאן ולהבא, אלא על דין של משכון, עוד אחת יצדקה. אז לא קשה, לא קשה על הבעל יראה.
אבל לא פשטת...
לא אמרת שזה מחלוקת תנאים.
כי זה לא עוזר, אם אני מפקיד את
זה לא...
נכון,
בדיוק זה החידוש של ה... בדיוק, נכון. אומרת הגמרא, אם ככה, שימו לב. הרי לנו, אנחנו, היה לנו קשה במשנה על שיטת, משיטת, מהמשנה שלנו היה קשה על רבא. רבא בא ואמר שבעל חוב לא מפריע הוא גובה, אלא מכאן הוא לאבא הוא גובה. ובאנו ואמרנו, הרי אצלנו במשנה מה כתוב? כתוב שגוי שילבה לישראל, וישראל, לא, סליחה, נוכרי, כן, נוכרי שילבה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר בהנאה. הנוכרי ילבה לישראל כסף, וישראל נתן, אמר לו תגבן לי פה, אחר הפסח מותר בהנאה. הרי לשיטך הבא, ניקנו לאבא הוא גובה הנוכרי, אם הוא יבוא ויגד רק אחר הפסח, אז איך, והרי חמץ שעבר עליו הפסח, אמר רבא שהבינו אצלו. כדי שלא יקשה לו על המשנה, אמר אבל לא, הוא נתן את זה כמשכון. אומרת הגמרא, אבל עכשיו אחרי שלמדנו, שגם אם ישראל נותן את זה לנוכרי, הנוכרי לא קונה משכון, עדיין קשה על רבא. למה? אומרת הגמרא. לא, לא, לא. מועד פירעון אחר הפסח. תמיד אחר הפסח. אחרת לא היה פה עניין של אולי הוא לא עובר על משכון. אומרת הגמרא, רגע, תנן. הרי למדנו אצלנו, נוכרי שילבה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר בהנאה. נה, נמי באר, הינו אצלו, בסדר. לשיטת הרבה הוא נתן. הישראל נתן לו את החמץ כמשכון. האמרת, נוכרי מישראל לא קני. כרגע כך למדנו. אם כך, מה זה עוזר שנתן לו משכון? למה הפסח מותר בהנאה? הרי הגוי לא קנה את החמץ כמשכון, וזה יהיה חמץ שעבר עליו הפסח. הלו, מה זאת אומרת הגמרא? לא קשיא. הדה אמר לי מעכשיו, הדה לא אמר לי מעכשיו. אומר רבה, המשנה שלנו זה כשהם אמרו מעכשיו, מה זאת אומרת שהם אמרו מעכשיו? בזמן שהם חתמו על שטר החוב, וישראל בא ואומר לו, תשמע, אם אני לא אגבה, אם אני לא אפרע לך את החוב, תגבה מן החמץ הזה, אז הם אמרו שאם אני לא אפרע, מעכשיו החמץ הזה כבר שייך לך. אז ממילא לא צריך להגיד שהרינו אצלו, וגם אנחנו לא נכנסים בכלל למחלוקת הבאי ורבה. הבית זה רב הנקליקו, מה קורה בסתמה? כשהוא הלווה לו, ואחרי זה הוא לא פרה, האם זה למפרע או מכאן אל אבא? אבל אם הם באים ובחוזה הם כותבים מעכשיו, ברור שלמפרע מסתבר שהוא זה בעצם שייך לו, אז גם לרב לא יהיה קשה, וזה לא יהיה בעצם חמש שעבר עליו פסח, ולכן הוא מותר בהנאה. סליחה, ולא תלוי במקום.
זה רבא שמאמין, זה
יפי הבית. סליחה. מה זה הוא מאמין כהבית? כל מה שנחלקו הבית ורבא זה בסתום. נכון, הוא חייב להגיד, נכון, בדיוק. בחוזה הם מסכימו כמו הבית בסתם. לא, הוא צריך יותר לך כהבית.
הוא צריך לעשות את הפטנט הזה ככה, ואצל הבית זה בנורמה. אז זה סימן ש...
לא, לא נכון, בדיוק הפוך. אם רבא, הוא חולק על הבית, ואחר הוא חייב להאמין עוקימתא מסוימת במשנה, שהוא אמר מעכשיו. כי רב הבא ואומר, אם הוא לא אומר מעכשיו, אז באמת, זה היה חמץ שעודר עליו הפסח.
איך המשנה לא מעמידה באורכים
את הדבר? הרב המעמיד את המשנה, הוא מסביר לך איך המשנה, לא המשנה לברע. זה כל הזמן הגמרא, המוראים העמידים משניות באורכים אותו. ואנחנו רגילים לזה.
כמה אתה מעכשיו? הוא מסביר את החוב,
לא, 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 לא. רק אם אני לא אפרע לך את החוב, מעכשיו מסתבר שזה שלך. כל עוד לא הגיע הזמן פיראון החוב, פשוט שהחמץ הזה לא שייך לגוי. בסדר? רק אם הוא לא פרה לו, מסתבר שעוד לפני הפסח זה כבר שייך לך. אומרת הגמרא, ומנת אמרא דשמיא לבן אחד אמר מעכשיו ובן אחד לא אמר מעכשיו. מאיפה הבאת את החידוש הזה? שאמרו עכשיו זה תופס, לא אמרו, לא תופס. דתניא, יש לי ראיה. נוכרי שארים פת פורענים של ישראל אינו עובר. אדם בנוכרי לבא כסף מן הישראל וכמשכון נותן לו פת. פת פורני, אומר רש"י, מה זה פת פורני? בזמנם הפת שהיו רגילים לעשות זה איזה פת קטנה, היה להם תנורים קטנים מטלטלים והלחם זה היה פת קטנה. היה פת מיוחדת שקראו לה פת פורני, זה היה איזה פת גדולה וכנראה הייתה מאוד מיוחדת ונדירה שהיו נותנים אותה אפילו כמשכון, היו מקבלים אותה כמשכון. אז נוכרי שהרהים, נתן כמשכון, הרהים ממש בביתו פת פורני אצל ישראל, הוא נתן לו את אותה פאצ'י ועדיין חמץ אצל הישראל, אינו עובר. הישראל הזה לא עובר בבעל יראה ובעל ימצא, כן? הוא נתן לו את המשכון לאורך חג הפסח, אינו עובר. ורש"י כאן מדגיש ואומר שזה רק לשיטת מה שאנחנו אומרים, שבעל חוב לא קונה משכון. כי הרי אם הוא קונה משכון, אז בזמן הפסח החמץ הזה היה קנוי לו. אלא מה חייבים אמר שכל הברייתא הזאת, נוכרי שהרים פת פורני אצל ישראל, אינו עובר, הישראל לא עובר, כי בעל חוב לא קונה משכון. כאשר הוא כאשר זה מידי הנוכרי. בעל חוב תמיד קונה משכון שזה ישראל מישראל. כל מה שאמרנו שיש שיטה, טענה כמה, שישראל מישראל קונה משכון, ישראל מנוכרי לו. אינו עובר, אבל ואם אמר לו יגעתיך, אם אומר לו הנוכרי הזה יגעתיך, מה זה יגעתיך? כמו שאנחנו אומרים בעצם מעכשיו, עובר. אז הוא כן עבר על בעל יראה ובעל ינשא. שואלת מה ישנה ראישה ומה ישנה סייפה? למה בראישה הוא לא עובר בסייפה? כן עובר. אלא לב, שמע מן השני איך אדם אמר למעכשיו, לאיך זה לא אמר למעכשיו. אם הוא אמר למעכשיו, אז אחרי הפסח מסתבר שאתה בעצם החזקת חמץ ששייך לך, והישראל הזה עבר על בעל יראה ובעל ינשא. שמע מן. תנו רבנן. עומד הגמרא חנות של ישראל ומלאי של ישראל. יש לישראל חנות, יש שם סחורה, אולי גם חמץ, וגם החנות שלו, גם הסחורה שלו, המלאי שלו. ופועלי נוכרים נכנסים לשם. הפועלים זה הם נוכרים. חמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור בהנאה ואין צריך לומר באכילה. אחר הפסח מצאו שם חמץ, אז אתה יכול לבוא לכאורה ולתלות, כיוון שיש שם פועלים נוכרים, אז אולי הם יכניסו את החמץ? כמה שמענן שלא. אם החנות היא של ישראל והמלאי של ישראל, אז כנראה החמץ הזה בעצם של ישראל, ואחר הפסח הוא אסור בהנאה ובוודאי שבאכילה. לעומת זאת, חנות של נוכרי ומלאי של נוכרי ופועלי ישראל נכנסים ויוצאים לשם, חמץ שנמצא שם אחר הפסח מותר באכילה, ואין צריך לומר שהוא מותר בהנאה, זה פשוט. אומרת המשנה, חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבואר. אם נפלה על חמץ מפולת אבנים, הישראל לא צריך לבד יותר, זה דיור כבר אי אפשר לגוע בזה. אבל שמעון מגמליאל אומר, כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו. זה צריכה להיות כזו מפולת, שלא יהיה מצב שבו כלב יעבור, יריח שם איזה לחמניה טובה, יסלק את האבנים ויקח את החמץ ונמצא שהבעלים עובר על בעל יראה ובעל ימצא. אומרת הגמרא, אמר רבי חיסדא, וצריך שיבטל בליבו. זה שנפלה מפולת, וזה נחשב כמבואר לא די, בזה צריך גם ביטול בלב. למה? אומר רש"י, כיוון שאנחנו חוששים שמא בזמן המועד, האדם הזה יבוא ויפקח את גל האבנים מעל גבי אותו חמץ, ואם כאשר הוא פיקח לגל ומצא חמץ הוא לא מיד יבדל אותו בליבו אלא ישחה אותו אצלו, הרי הוא עובר על בעל ירו ובעל ימצא. ולכן זה שנפלה עליו מפולת, לא די בזה, תבטל את זה גם בלבך, כדי שאם משום מה בפסח יורידו את האבנים לא תעבור על בעל ירו ובעל ימצא. עובד הרב תנא, אמר רבי שמעון גמליאל, למדנו כדי שלא יוכל הכלב לחפש. תנא, כמה חפיסת הכלב? 3 צפחים. מה זה הגדר שכלב יכול לחפש? לחפש 3 צפחים. מעבר ל3 צפחים לא חוששים שהכלב יחפש. אמר לרבך הברדי רבי יוסף לרבש, עד אמר שמואל, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, מבאים ל3 צפחים או לא. שמואל בא בחידש ואמר שאדם שהפקיד עושה כספים לשמירה, הדרך היחידה, השמירה האמיתית היחידה, זה בקרקע, מתחת לבלטות. כל שמירה אחרת, מתחת למדף, מאחורי הארון, לא יעזור. אתה תהיה חייב אם הכסף הזה לא יימצא. אז האם במקרה כזה, ששמואל אומר שצריך לתת את הכסף הזה בקרקע, האם גם כאן צריך 3 צפחים, כמו בידי חמץ, או לא? אמר לי, אל תדמה. הכה משום ריחה בין ה3 צפחים. הכה משום נכסוי מעינה הוא, ולא בעיית 3. כלומר, למה בחמץ אני דורש 3 צפחים לפחות? כי הכלב יבוא ויריח את החמץ, ואז יבוא ויחפש. לכסף אין ריח. כן, לכסף אין ריח. וממילא לא צריך 3 צפחים. בכל אופן שואלת הגמרא, אבל כמה כן, מה הגדר של שמירה בקרקע? אמר אפרם בר פאפי מסיכרא, בכסף, אמר אפרם בר פאפי מסיכרא, טפח, טפח זה כבר שמירה של כסף.